אנשי הבריקדה, שלום לכם, הנה פרק חדש שמוקלט בשבוע של יום הזיכרון ויום העצמאות. ולמה דווקא השבוע? משום שמיד אחרי החגים האלה, מיד אחרי יום העצמאות ומיד אחרי יום הזיכרון, אנחנו צריכים לחזור לטירוף. לטירוף של החקיקה ולטירוף של המאבק ולטירוף של השקרים ולטירוף של המסע ומתן בבית הנשיא. באופן כללי טירוף, טירוף פוליטי מוחלט. אנחנו לא יודעים עדיין בדקות האלה האם נתניהו באמת ויתר על הרפורמה המתואבת הזו, שאמורה להפוך את ישראל למדינה לא דמוקרטית. ובפרק הזה אני רוצה לדבר על הכוחות שפועלים בשטח, כדי לבלום, לעצור, לשנות, לשכתב, לעצב מחדש את הרפורמה, או את השינויים האלה. ונדבר על הכוח ששמו השלטון המקומי, המנהיגים שבאים מהשטח, מהרשויות, מהערים, המנהיגים שמובילים, בעצם מייצגים את האנשים בשטח ויודעים בדיוק מה הציבור חושב. אלה ראשי הרשויות, נקודה, סוף פסוק. אני שמח לארח בפרק הזה את שר הפנים לשעבר אופיר פז פינס. אופיר פינס היה שר הפנים, היה חבר כנסת בולט מאוד במפלגת העבודה, היום הוא באוניברסיטת תל אביב, מומחה לשלטון המקומי. מר פינס, שלום לך.
שלום עתידה, היום רק לדייק את התפקיד שלי, אני ראש המכון לשלטון מקומי של אוניברסיטת תל אביב.
יפה. אז זה אומר שאתה מתעסק כל היום עם הכוח הזה באמת שבא מהשטח, נכון?
נכון.
עם הכוח שאמור להיות סוג של בלנס לשלטון המרכזי.
תשמע, אין אצלנו באמת checks and balances, אפרופו מה שאמרת, ואפרופו ארצות הברית, אנחנו מאוד 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 רחוקים מזה, אין לנו כוח קודם כל. וגם בתוך המערכות השלטוניות, זה לא בדיוק ככה. קודם כל, השלטון המרכזי תופס את השלטון המקומי לא באמת בתור שלטון, יותר בתור זרוע ביצוע. והשלטון המקומי בהרבה מאוד מובנים שלו מאוד מאוד תלוי בשלטון המרכזי, אז הוא לא ממש מאזן אותו. הוא זקוק לו. לכן אתם רואים, כולנו רואים שראשי הרשויות, שיש להם בחירות השנה, אני רוצה להזכיר לך, עתידה, ב-31 באוקטובר, שזה אוטוטו, הולכים די על קצות אצבעות בכל מה שקשור למחאה. כי ראש רשות הרי כידוע נבחר בפתק אחד, על ידי כלל הציבור, לא בפתק סיעתי כמו לכנסת. וכל ראש רשות שאני מכיר לברות רוצה לקבל קולות מכולם, מכולם, מהשמאל, מהימין, מהדתיים, מהחילונים, מהיהודים, מהערבים. מה שמעניין אותו, הכי הרבה קולות, הכי הרבה פתקים עם השם שלו, בתוך הקלפי.
ולכן, עד כדי כך מעניין אותו שהוא מוכן אפילו לא לראות בעיניים את מה שקורה ברמה הארצית. כלומר, סתם דוגמה, קורה משהו נוראי ברמה של השלטון המרכזי, אותו ראש עיר, כשמבטו לעבר הבחירות המקומיות, הוא יגיד לעצמו, אני מעדיף לא להסתכל, לא לראות, שישברו את הראש, אני חייב להיות פה ראש העיר גם לעוד קדנציה, שתשרף המדינה.
זה לא עניין שתשרף המדינה, הוא מסתכל על התושבים שלו. ברוב הרשויות המקומיות בישראל, התושבים חלוקים. יש תושבים שמאוד תומכים במחאה, ומפגינים, ואתה יודע שהמחאה היא לא רק בקפלן, המחאה מתקיימת בכל קצות ישראל, אני למשל בשבת הקרובה בחולות, המחאה היא כלל ארצית. תד שני, שהרבה מאוד תושבים, ברובם פחות קולניים, שתומכים בממשלה. אמנם הסקרים מראים לנו שהפתיחה בממשלה הולכת ופוחתת, אבל עדיין ראשי הרשויות נמצאים במקום הזה. תוסיף לזה את העובדה הנוספת, שחלק גדול מראשי הרשויות בשלטון המקומי מזוהה עם הליכוד ועם הימין. ולכן אם לא כל כך קל לו עם כל הסיטואציה, אבל יכול להיות, כשאני מסתכל על המנהיגים, אני רואה שלא מעט ראשי רשויות, כולל מהליכוד, הם דווקא גורמים שמנסים למתן את המהלכים, הם הלכו לנשיא המדינה, הם דרשו לעצור את החקיקה, הם גיבו את גלנט, חלק גדול מהם גיבו את גלנט, תדבר על הימין, לא תדבר על ראשי
רשויות. גם ביבס, אם אני לא טועה, נכון? ראש השלטון המקומי.
אפילו ביבס, ראש עיריית מודיעין, מכבים רעות ויושב ראש מרכז השלטון המקומי, הוא שחקן יחסית מתון בימין ובנקוד. למה? א', יכול להיות שאין להם עמדות ואין להם תפיסות, אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על עמדות ותפיסות, אנחנו מדברים על פוליטיקה. למה? כי במודיעין מכבים רעות, ואני לא סתם אומר מכבים רעות, יש לו אוכלוסייה חזקה מאוד במכבים רעות, כולל טייסים רבים, שהוא ממש, אבל ממש לא רוצה לאבד אותם עם חברים שלו, הם מאמינים בו, הם תומכים שלו, והוא לא רוצה הצבעה מפולגת ב-31 אוקטובר במודיעין. מאוד סביר להניח שהוא יסרוד אותה, אבל הוא לא רוצה לסרוד אותה ב-51-49. הוא רוצה לנצח ב-80-20 או ב-90-10. זה מה ש... אתה מבין? זאת אומרת, ראשי הרשויות מאוד מודאגים ומאוד חוששים שהמחאה תזלוג לתוך הבחירות המקומיות, ואם היא תזלוג, אגב, אני אומר לך, בלי כל קשר למה שאמרתי, כרגע על ביבס, היא בעיניי יכולה, עלולה, כל אחד על פי המקום שבנו מסתכל, לשנות באופן דרמטי את מפת השלטון המקומי בישראל, עד כדי כך.
תן לי רגע להבין משהו. במהלך קורונה שמענו המון המון דיבורים על כך שהשלטון המקומי, כלומר ראשי הרשויות, כבר מוכנים או חשים מוכנים לקבל עוד סמכויות. הם כבר בסרט הזה שהשלטון המרכזי רק מפריע. תקשיב לבני ביטון למשל בדימונה, בהקשרים אחרים. הוא אומר, תשמע, תן לי, אני תוך שנה, שנתיים לא צריך מהם כלום, מהמדינה כאילו. תן לי רק לנהל את העניינים שלי אצלי. זאת אומרת, יש מין תחושה שכבר הרבה שנים נמצאת פה בפוליטיקה הישראלית, שהשלטון המקומי אמור להצמיח את המנהיגות העתידית. אבל זה לא קרה. בוא נגיד את האמת. מה, אתה זוכר היטב את עמלה מצנה שהגיע מחיפה, בסדר? אז הוא היה דוגמה אחת כושלת למנהיגות הארצית, ובא רון חולדאי, שאני לא רוצה להגיד איך הוא התרסק יותר גרוע ממצנה אפילו, כי מצנה לפחות הביא 19 מנדטים. ועוד דוגמאות כאלה. זאת אומרת, השלטון המקומי שבעיני עצמו הוא כבר יכול לעשות מה שבא לו, הוא לא מספק את הסחורה במובן הזה שהוא הקדר העתידי של המנהיגות הלאומית. אני טועה בדבר הזה?
לא, אתה לא טועה. יש בשלטון המקומי הרבה יותר מנהיגים מאשר בשלטון הארצי. הרבה יותר, לא קצת יותר. למה, אגב, למה יש הרבה יותר? יש קודם כל 257 ראשי רשויות, אתה יודע, שנבחרו אישית. לא מינו אותם, לא ביבי הכניס אותם, ולא מרבי קיינלי, ולא יודע, אני לא מדבר על דרלי וליברמן, שבכלל ממנים ממש. זאת אומרת, יש הרבה יותר מנהיגים בשלטון המקומי מאשר בשלטון המרכזי. אלא מה? אלה שתי מטרנות אחרות לגמרי. לגמרי. רוב ראשי הרשויות שהלכו לכנסת, לא החזיקו מעמד בכנסת. תסתכל על פיני בדש. בא לכנסת, ברח משם, כל עוד נפשו בו, חזר לעומר הקטנה. אבל בעומר הוא שרית. בעומר הוא מלך. הכנסת הוא עוד חבר כנסת, מה עוד שיהיה? הם לא מסוגלים להתרגל על הרעיון הזה, הם לא מסוגלים, לא מסוגלים. הם באים לכנסת, מקבלים חוב. מאיר יצחק הלוי, השריף של אילת, הספיק לו קדנציה בחצי, בכנסת, חבר'ה, תודה רבה, הבנתי, כל טוב לכם. זה לא מתחבר, זה שפל במים. אגב, איפה זה יכול להתחבר? זה המקום שאני רוצה לקחת אותך בשיחה, בלי שאתה יודע. אני הגעתי למסקנה, שהגיע הזמן לחשוב ברצינות על רובד שלטוני שלישי שמקובל בהרבה מאוד מדינות בעולם. בין הפדרציה, בין המשטר הפדרלי לבין הרשויות המקומיות, יש בהרבה מדינות משטר אזורי. סטייטס בארצות הברית, קנטונים בשוויץ, מדינות בגרמניה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בישראל, למה אין? אמרנו, אנחנו קטנים בשטח, גם באוכלוסייה עם הרבה שנים קטנים, למרות שהיום 10 מיליון בני אדם, אני רוצה שהציבור ידע, זה כבר לא מדינה קטנה, זה מדינה בינונית. אבל אני חושב שהזמן, שיהיה הזמן לדבר על זה ברצינות, משום, אני חוזר לתחילת השיחה בינך וביני, אין לנו מספיק בלמים ואיזונים, אין לנו מספיק. ואני חושב שאם היה לנו שלטון אזורי, ששם אגב, אני אומר לך, ראשי הרשויות היו נבחרים להיות ראשי האזורים, ובסבירות מאוד מאוד גבוהה, ושם היינו מייצרים רובד שלטוני שהיה מייצר איזה שהם איזונים, חלק מהמחלוקות המאוד קשות. בוא ניקח תחבורה בשבת. מה הבעיה להפריט אותה, את התפוח אדמה הלוהט הזה, ולהעביר אותו לאזורים? באזור הירושלמי ימשיכו לא לסתור בשבת. באזור התל אביב יסתור בשבת. באזור שיש בתל אביב, בוודאי שיסתור בשבת. בקיצור, בהתאחלויות, לא יסתור בשבת. זאת אומרת, כך פה בעיה פשוטה שאפשר בקלות להפריט אותה ולייצר שקט מלא בישראל ואפשר לקחת הרבה סוגיות אחרות ולהתקדם איתם גם למקום הזה.
אז בוא נתפרץ רגע לתוך הרעיון הזה שלך, בסדר? ההצעה הזו שלך היא מעניינת. בטח לנוכח העובדה שעל רקע מה שקורה ברמה הארצית, יש לו מהדיבורים על היפרדות. ההיפרדות היא מין רעיון כללי כזה. בין ישראל לבין יהודה כחותרת, אבל גם מדברים על קנטונים. ויכול להיות שברמה של הניהול האוטונומי, אני לא יודע איך בדיוק, אין לי מושג, אולי לך יש תשובה, כי אתה יושב בראש מכון שעוסק בנושאים האלה. יבוא יום אחד הציבור ויגיד, אוקיי, הבנו. יש פה שני עמים, צריך פה שתי מדינות לשני עמים, או סוג של קנטונים תרבותיים שבהם, איך אמרת, תל אביב וירושלים וכולל, כל אחד יחיה את החיים שלו ברמה התרבותית והניהול העצמי. האם בתוך הרובד הזה שאתה מדבר עליו, האזורי, היית נותן סמכויות נרחבות של שלטון עצמאי לקבוצות אוכלוסייה?
הרעיון שאני מציע לדבר עליו כרגע הוא לא רעיון חדש, אבל הוא הופך להיות מאוד מאוד אקטואני במציאות שאנחנו חיים בה, הדרמטית שאנחנו חיים בה. אני לא רוצה יהודה בישראל. אני רוצה להתקיד אישר. אני לא רוצה יהודה בישראל. אוי ואבוי, נגיע לשתי מדינות, לשני עמים, זה הסוף של הציונות, זה הסוף של מדינת ישראל.
וככה זה לא הסוף, איך שזה נראה עכשיו?
רגע, ואני גם לא רוצה שאנשים ירדו מהארץ. לא רוצה. אני לא בכריח אף אחד, זה עולם גלובלי, אני יכול להבין אנשים שירדו, אבל אני לא הייתי רוצה שכל האוכלוסייה החזקה של ישראל תעבור למדינות אחרות. מה שאני מציע, זה לנסות לייצר מכשיר שהוא הגיוני, שאם כולם ילכו עליו, הוא יפי דעתי יאפשר תוצאות מאוד מעניינות, שנקרא שלטון אזורי. עכשיו, שלטון אזורי זה גם לא דבר פשוט, לא פשוט לצייר את הגבולות של כל אזור, כן? אנחנו רוצים אזורים כמה שיותר הומוגנים, אנחנו לא רוצים גם לפגוע, למשל, בני ברק תהיה בתור גוש דן, אבל אוקיי, אז בתור לבני ברק בעיה, כי הייתי תהיה במיעוט משווע, ותידרס, ואנחנו לא רוצים עריצות שלטון הרוב, נכון? וגם לא כלפי הצד השני, יפה. אז יש פה בעיות שנצטרך לפתור, ואני תשאל, אני חוזר לשאלה שלך, כן, הרעיון הוא להעביר סמכויות, זאת אומרת שבכל אזור יהיה פרלמנט, אני רוצה להסביר לך איך זה יהיה, קודם כל יהיה מושל שיבחר על ידי כל תושבי האזור, זה הרבה מאוד אנשים, כן? הוא יהיה מחויב להם, כבר אין חוכמות, ותהיה פרלמנט שיאזן אותו ויעבוד איתו, ויהיו נוסקים, פה בארצות הברית, שהם יהיו באחריות מקומית, אזורית, ואגב, תמיד אפשר יהיה לעתור לבית המשפט העליון, ואפשר יהיה לבוא לממשלה הפדרלית, אבל הממשלה הפדרלית בגדול תעסוק בביטחון ישראל וביחסי החוץ שלה, כמו המשטר האמריקאי, כמו בארצות הברית, בגדול בשני הנושאים האלה, גם בכלכלת מקרו, דברים מאוד מאוד גדולים. חלוקת המיסים תהיה משולשת, מיסים עירוניים, מיסים אזוריים ומיסים ארציים, כמובן שהחלק של המיסוי הארצי ירד, כי הוא צריך להישאר ברמת האזור, ואז גם אנשים ירגישו פחות שמממנים דברים אחרים, שמממנים דברים שהם לא רוצים לממן. מי שרוצה התנחלויות, שמממן את ההתנחלויות, 100%. אבל תל אביב לא תממן את ההתנחלויות. היא תממן את הביטחון בהתנחלויות, זה כן, אבל לא את ההתנחלויות עצמה. זאת אומרת, החיים ביחד יצטרכו להיראות אחרת, אבל הם יהיו חיים ביחד. בעיניי, זה דבר שצריך לחשוב עליו ברצינות, כי אני חושב שהמתכונת הנוכחית שמדינת ישראל הגיעה למיצוי, או שנעשה חוקה, שגם בחוקה זה כללי משחק חדשים, או שנחשוב על רעיונות כמו הרעיון שאני מציע, או רעיונות אחרים, אבל להמשיך as is, כמו שהיום, לכולנו ברור שזאת לא אופציה, גם אם יבטלו את כל היזמות המשפטיות.
והרעיון שלך הוא כבר מתגלגל מעבר למכון האקדמי שבראשות העומד, אתה מגלגל את הרעיון הזה כבר?
אני מגלגל, אני מקים עכשיו צוות של מומחים, שאני מגייס אותו, לטובת נייר עבודה, צוות ותקציב, כדי שאנשים ישבו על המדוכה, וינסו לחשוב איך עושים את זה הלכה למעשה, זאת אומרת, לא רק הרעיון, אלא איך מיישמים הרעיון מהסוג הזה, כן, צוות אצלי במכון, ודבר השני, אני כבר מארגן כנס ראשון במעלה עם עיריית תל אביב בשלישי ביולי, שאחד הפאנלים יהיה שלטון אזורי, גם אגב, יש כל מיני מחשבות, אגב, גם מטרופולינים זה שלטון אזורי, רק אחר.
לא, אבל פה אתה בורח מהבעיה הפוליטית, אתה מדבר פה על מטרופולינים, בוא שנייה רגע נשאר בה, אתה אומר ככה, זה לא רעיון חדש, אני מגלגל אותו, ברור לחלוטין שבמציאות הפנים ישראלית, האתגר שנודע לציונות, בוא נגיד את האמת, יש פה אתגר לציונות.
נכון.
האתגר הזה לא יכול לקבל תשובה במגנה הגיאוגרפי עם השינויים הדמוגרפיים, ולהשאיר את זה כאילו הכל סבבה, אלה הגבולות ותסתדרו ויהיה בסדר, אתם תדברו ביניכם, זה לא ילך.
נכון.
זאת אומרת, צריך לשים גבולות וירטואליים, אשכרה גבולות וירטואליים בין קבוצות אוכלוסייה, כלומר, לצורך הדיון, פינס ועטילה יחיו באזור מסוים שהוא מתאים
אגב, כל אחד, אם למשל אני אהיה באזור ירושלים, כן? כמו שככה הייתי גם 20 שנה הייתי בירושלים, ולא מתאים לי, אני אעבור את האזור אחר, שיותר מתאים לו.
יותנאים או שכל אחד יכול להתקבל? איך זה עובד?
כל אחד יכול להתקבל.
זו גם שאלה.
כמובן, שום דבר לא משתנה.
מה זה לא משתנה? אם אני עכשיו אותה אומר לי שבא בחור, שכל תפיסת העולם שלו זה ארץ ישראל השלמה, ובית דין על פי השפי...
והוא רוצה לקור בדיזינגו ותל אביב, אהלן וסער, כמובן.
ושהשופטים שלו יהיו משפט עברי. זה מה שמעניין אותו.
אם שלו יהיה בית משפט מחוזי של המחוז הזה, של האזור הזה של תל אביב, יהיה בית משפט אזורי, אבל האזור הזה...
אתה אומר שמה, סליחה על הביטוי, כן? הברירה הטבעית תעשה על ידי זה שאנשים לא ירצו לחיות בסביבה שאינה תואמת את אורח החיים שלהם?
מניח שירצו פחות וירצו יותר לחיות בקהילה שיותר קרובה להשקפת עולמה. אני מניח שבאופן טבעי חלק מהדברים יסתדרו. מאיפה שלא יסתדרו, נצטרך לשמור על זכויות המיעוט, בוודאי.
איפה זה עובד? תגיד, אופיר פינס, זה יוגוסלביה כזו, זה סוג של יוגוסלביה, לא?
בארצות הברית זה עובד, חביבי. בארצות הברית, שיש אזור אחד שלא מתיר הפלות, באזור שני, אזור אחד שאוסר הפלות, ושני שמתיר הפלות, אתה יודע שנשים נוסעות, לוקחות אוטובוס או מטוס, ונוסעות לאזור שמתיר, ועושות תמרת ההבלה. זה באמריקה של היום. אגב, אמריקה היא לא כזאת, כזה דבר ענק שאתה מחכות אותו בבדובה. אני אומר, בערת סוגריים. אמריקה היא מאוד מורכבת. אבל,
מה אתה עושה עם הביטחון? אמרת הביטחון נשאר בפדרציה. אבל מה אתה עושה ש30% עתידיים של הציבור שלך, החרדים? הם עדיין אומרים, אני לא רוצה להשתתף בכלל באקספרימנט הזה ששמו.
אז דיברתי, לא הכל נכנס, זה למשל נושא שלא קשור להצעה שלי. זה נושא שקשור לחוקה או להסדרים אחרים. שמעתי השבוע את דיסקין בקפלן, הוא אומר, אני יכול לחיות עם זה שחרדים לא יעשו צבא ושיעשו שירות לאומי, או שירות חברתי, או שירות קהילתי, שיעשו משהו במקום ויתרמו לחברה. אפשר למצוא פתרונות, תשמע, אפשר למצוא פתרונות, אם יש רצון.
אבל אם אתה מוצא פתרונות לזה, אז חלק מהבעיה הקיימת כרגע, היא נפטרת, זאת אומרת, אתה לא צריך להגיע בכלל לפתרונות של חלוקה, כי אתה אומר, אוקיי, אז הבנתי, הם לא התגייסו, אבל התרמו בדרך אחרת, ואלה לא...
קודם כל אני אומר, הפתרון הכי נכון, זה לייצר חוקה בהסכמה לבדת ישראל. בן גוריון התחייב אגב לפני האום, שתהיה לישראל חוקה, הוא לא עמד בהתחייבות.
אוקיי.
לא, 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 זה לא אוקיי. זה, שם נזרעו זרעי הפורענות, שהיום אנחנו כולנו אוכלים אותה.
יד על הלב, אופיר פינס, אתה היית בפוליטיקה כל כך הרבה שנים, מכיר אותה בשנתך. אתה רואה סיטואציה שבמציאות שנוצרה כיום, מן השיחות וההידברות אצל הרצוג בבית שם, ייצאו עם חוקה ביד.
לא בשיחות האלה, אבל אני רואה מציאות, תראה, אני אשאל אותך אחרת. אתה היית רואה בעיני רוחך מצב שהיום אנחנו מדברים ביום הזיכרון, הסללה שרים או כמה שלא היו, לא יגיעו לבתי הקברות? לא היית רואה,
תראה, הרבה... שנה שעברה כבר התחלתי לראות את המציאות המעוותת הזאת.
אני אומר, הרבה דברים שלא ראינו קורים. זאת אומרת, אם אני הייתי שותף למהלך בזמנו של מיקי איתן, שניסינו לעשות חוקה בהסכמה, וזה הייתה, זה היה כי זה היה, לצערי, היינו תמימים ונאיבים וכל מה קורה דברים שלא מתאים לפוליטיקאים. אבל אני אומר לך, כל אלה שלא רצו חוקה, או שיחקו עם נושא החוקה לפני 15 או 20 שנה, יכול להיות שהיום יצטרכו לעשות חוקה. יצטרכו, לא כי הם רוצים. החרדים מתנגדים לחוקה, ההנהגה החרדית, אבל לא בתוך הציבור החרדי. ההנהגה החרדית מתנגדת לחוקה מטעמים שלה, של שוויון, אבל יכול להיות שאין הברירה. יכול להיות שתהיה חייבת לעשות חוקה, כי משתנים פה דברים. אז אני אומר, חוקה נכונה שתייצר איזשהו מצב שאפשר לחיות איתו במדינת ישראל, זה הפתרון הכי הרצוי. אם לא תהיה חוקה, צריך לשבת על רעיונות אחרים, למשל הרעיון שמציע רובד שלטוני אזורי שיכול לנטרל חלק מהבעיות על ידי הפרטת הבעיות האלה לרמה המקומית, ואז טיפול דיפרנציאלי בבעיות האלה ברמת האזור שיכול לפתור הרבה מאוד מתחתים, ובין יצירת מערכת כוחות חזקה מאוד של מושלים, של ראשי אזורי כמו שיש בארצות הברית, המושלים, הגוונרס באמריקה, הם לא במקרה חלק גדול מהנשיאים, היו מושלים בעבר, ולא דווקא סטנטורים או חברי קונגרס.
תראה, אמריקה היא דוגמה אחת מעניינת. איטליה היא דוגמה שנייה מעניינת, בהקשר הזה שאומר שדיפרנציאציה גיאוגרפית מייצרת כאילו חיים שונים, באזורים מסוימים בדרום איטליה, אתה אפילו לא לא מבין את האיטלקית, את הניב האיטלקי, כי זאת איטלקית אחרת, אבל גם רמת החיים היא שונה, כלומר, אין דין צפון איטליה כדין דרום איטליה, ואנחנו מדברים על אירופה, כן? האיחוד האירופי, מדינה גדולה, מטווסת, כל מה שתרצה. ושם, עד היום, הם סוחבים את הפערים העצומים האלה. לא. העצומים שיש בין נפולי למילאנו, לצורך הדיון, כדי ככה, כדוגמה. לא בתמיד זה עובד.
אתה בטוח שבאיטליה המערכת האזורית היא באמת מלאה, כמו שאני מתאר אותה בארצות הברית או בגלל?
לא, חד משמעית לא, ממש ממש לא, אתה צודק. אני מדבר עכשיו על state of mind של דיפרנציאציה, של בידול.
ותנו, אין הבדלים עצומים בין מרכז הארץ ובין הפריפריה ובין פריפריה.
יש, אבל לא כאלה.
אוקיי, אחרים. לצערי הרב, מדינת ישראל היא אחת המדינות המובילות בעולם, והיא שוויון. אז זה ידוע, זה לא סוד. בחמישייה פותחת, אין שאלה, אז לכן אני אומר, יכול להיות, תראה, אבל אין ספק שזו נקודה שצריך לקחת בחשבון, זאת אומרת, לא יכול להיות שנגיד, אני אומר, אזור, מה שנקרא מדינת תל אביב, אז היא באמת תהיה מדינה, אתה יודע, מדינת תל אביב האזורית, היא תחיה רק לעצמה, אין מצב כזה, זה לא יכול לקרות, היא חייבת...
לא, מה זה היא תהיה, היא תעשה הרבה יותר כסף, היא תכניס הרבה יותר זה, היא תייצא ותייבא ותחיה חיים טובים.
אבל היא תצטרך לשלם מיסים, אנחנו, תושבי האזור הזה, נצטרך להמשיך לשלב מיסים גבוהים כדי לפרנס במידה כזאת או אחרת גם את האזורים האחרים, בוודאי.
אומר אופיר פינס, תראו, אנשי תל אביב היקרים, אנחנו מבינים, אני מבין אתכם, אני מלמד באוניברסיטה שלכם, אני מבין את המועקה שיש לכם, אני אפילו מוכן לבנות לכם מודל שבמסגרתו אתם תחיו בין הקאמרי להבימה, אתם תחיו בין הבימה לקאמרי לבין הפסטיבל והפנג'ויה וכל הסיפור. תחיו אחלה. גם תהיה לכם את ההייטק הכי טוב, ויהיו לכם את... הכל יהיה פייקס. אבל אתם תשלמו על זה. כלומר, כדי שהקנטונים האחרים, האזורים האחרים, יחיו פלוס מינוס בלבל שלא בטוח שאי פעם יגיע אליו, אתם תשלמו יותר. האם זה מקובל עליכם?
אבל גם היום הם משלמים יותר. היא מממנת בונה מפעל ההתנחניות ומיליון דברים אחרים המתנחנים. לא, אנשי תל אביב. מה ההבדל? אני, הברגן הוא באמת, הברגן הוא כזה, אתם תקבלו את ה... יכבדו את, או תוכלו לקיים את אורח החיים הליברלי שלכם, וזהו, כל היותר הדברים. היא סיבה אותך
מה יקרית.
יחסי חוזיין יהיו של כולם.
מה עם בית משפט?
בית משפט עליון יהיה אחד לכולם.
וואלה? באמת? הרי כל הבעיה היא בית המשפט עכשיו. איך אני אלך לאותו בית משפט שיריב לוין ירצה להיות בו?
תילה יקירי, אני לא חושב שמה שאני מציע יפתור את כל הבעיות של מדינת ישראל. זה עוד מכשיר מאוד מאוד חשוב שיכול לפתור חלק מהבעיות. חוקה צריכה לפתור את מערכת היחסים בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת לרשות השופטת. יש כאן היום ניסיון, אגב, הממשלה, הרשות המבצעת כבר מספר השתלטה לרשות המחוקקת, אתה מסכים איתי?
ברור, לוין הודע בזה, בוא, אני הבאתי את הקטע הזה שהוא אומר את זה.
מה שנשאר זה להשתלט עד המערכת השופטת, זה הכל, ואז אנחנו בדיקטטורה מלאה. אז זה מה שהוציא את כל האנשים לרחוב ומשאיר אותם ברחוב. את זה מה שאני מציע לא יכול לפתור, כמובן, אתה צודק. אבל את זה צריך לפתור באמצעות הסדר חוקתי שיעגן את מערכת היחסים העצמאי.
אז מה אתה כן פותר?
אני פותר חלק מהסוגיות הקשות שיש לנו חילוקי דעות מאוד קשים בין הקבוצה הליברלית לקבוצה השמרנית בישראל, על איך חיים בפנינה הזאת. נתתי דוגמה מאוד קלה של נסיעה בשבת, אבל יש דוגמאות אחרות. אגב, נסיעה בשבת זה כולל שדה תעופה בשבת, זה כולל רכבת בשבת, לפחות בתוך האזורים. זה הרבה דברים. תראה, תחבורה זה דבר מרכזי. תחתיות בשבת, עסקים פתוחים בשבת. נושא השבת הוא נושא מאוד מאוד מרכזי, הוא מפלג לצערי בתוך ישראל, ואפשר לפתור אותו באמצעות חלוקה אזורית. אני חושב שזה נושא פתיר באופן יחסי, ואני מניח שיש עוד הרבה נושאים אחרים. ועד, הדבר השני, אני מייצר מערכת מנהיגותית מהשבועה הראשונה, שווה בנפשך 15 מושלים, נבחרים על ידי כלל הציבור, איזה כוח, איזה עוצמה, אי אפשר לדלג עליהם. השלטון המרכזי צריך לדבר איתם כל הזמן, ולהיות איתם בקשר, ולקיים איתם דיאלוג, הכוח. תראה, אחת הבעיות שקורות, למה נתניהו עשה את מה שהוא עשה? אתה יודע למה? הוא יכול. כי הוא יכול. עכשיו, הקטע שהוא יכול, זה בגלל שאין חוקה. משום שאין מנהיגות אחרת, לא ברמה האזורית ולא בשום מקום אחר. יש רק אופוזיציה. ויש רוב 64, והוא אומר, נריצות הרוב, כל היתר לא מעניין. אוקיי, אז לכן, ברגע שאנחנו נדלל את הכוח, נעצור מנגנונים של איזונים ובלמים. אגב, גם הגבלת קדנציות. הגבלת קדנציות, גם למושלים כאלה, וגם לראשי ממשלה, אין ברירה. אני פעם חשבתי שזה לא נחוץ. היום אני מבין שזה מאוד מאוד נחוץ. הגבלת קדנציות בפוליטיקה הישראלית, גם לראשי רשויות אגב, גם לראשי רשויות, לא יותר משתיים, רק שלוש קדנציות בתפקיד כזה, ואז אנשים לא מאבדים את הראש, הכוח לא מעבר את עיניהם, ואפשר לשמור על חיים משותפים, בסיטואציה מאוד רגישה שקיימת במדינת ישראל.
תשמע, אתה כבר מקבל ממני דיפלומה על זה שסיימנו בפחות מ-30 דקות, והצגת את התזה ואת המתווה. אני עוד לא יודע להגיד לך אם אני לגמרי משוכנע שזה מה שצריך להיות, אבל אני לגמרי משוכנע שאתה זורק פה רעיון מרענן, מדברים, כולם מדברים, אז הנה, הבאת משהו שלא שמענו, וזה גם מסודר, זאת אומרת, אתה מציג את זה כרעיון מסודר, אז תשמע מה נעשה, אופיר פינס. אנחנו הוציא את הפרק הזה לאוויר, ניתן לו להתגלגל, נראה מה התגובות, וכך וכך שבועות, כי הרי אנחנו, הבעיה לא תיגמר, אבל בעוד כך וכך שבועות נמשיך את הדיון הזה, כי הוא חשוב, ויש לי תחושה שאנשים מחפשים, אנשים אומרים, אוקיי, אנחנו לא רוצים לחנוק אחד את השני, אנחנו רוצים איכשהו לנשום אחד ליד השני, השאלה איך עושים את זה. האם בונים חומה, או שמה בונים איזשהו משהו תודעתי שמאפשר לכל אחד להסתובב חופשי במרחב שלו. שאלה גדולה, הרעיון שלך מעניין, אנחנו מוצאים אותו עכשיו לאוויר העולם, ניתן לו להתגלגל, תעקוב אחרי הטוויטר שלי, שם התגובות בדרך כלל מגיעות, ובוא נקיים את הדיון הזה, הוא חשוב. הקנטונים של אופיר פינס, לא הקנטונים, אמרת האזורים, המושלים, האזורים. יש פה המון, יש פה חבילה גדולה.
תודה רבה, תנידה.
אופיר פינס, תודה רבה לך. זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com. ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.